שלום לכם. אני רוצה לדבר על כלי שימושי להפליא ביחסי אנוש, בתוך המשפחה, בעבודה, עם חברים, בכל מיני סיטואציות בחיים. ואני רוצה להציג אותו דרך איזשהו מקרה שקרה לי. תגידו אתם איך אתם הייתם מגיבים. שבת אחת אני מגיע לבית הכנסת במקום מגוריי, נכנס להתפלל, ושם על יד הבימה יש ארון שמונחים עליו ערימה של חומשים וערימה של סידורים. אני לוקח לי חומש וסידור ומתיישב במקום, תפילת שבת מתחילה. ואני רואה בן אדם אחד שנכנס אל בית הכנסת, צועד לו אל עבר הארון, לוקח סידור ביד אחת, לוקח חומש ביד השנייה, אבל אז הוא נעצר, הוא פותח שנייה את החומש ומדפדף בו, סוגר אותו ולוקח עוד חומש. וכך הוא צועד אל המקום שלו עם סידור אחד ושני חומשים, ומתחיל להתפלל. אני שואל את עצמי, בשביל מה בן אדם צריך שני חומשים? חכה לראות, והתפילה ממשיכה. מגיעים לקריאת התורה, הוא פותח את החומש השני שהוא לקח ומסתכל בו, ובסוף התפילה הוא מחזיר למקום את הסידור ואת שני החומשים, ו... יוצא החוצה, והחומש השני בעצם ישב מיותם לידו כל הזמן, ללא שימוש, ואני לא מבין מה קרה. הוא חיכה למישהו בשביל למסור לו את זה? אז למה הוא לקח בשבילו רק חומש ולא סידור? סתם לקח את שני חומשים שיהיה לך? בשביל מה? בסוף למישהו אחר לא יהיה. מה זה? לא יכולתי להתאפק, ורצתי אחריו, ואמרתי לו, סליחה, אפשר לשאול אותך משהו? מה זה הקטע הזה שלקחת לך שני חומשים? מי שרוצה לנסות לחשוב בעצמו מה פשר הדבר ומה הסבר לתופעה וההתנהגות המוזרה הזאת, אז מוזמן ללחוץ על פוז ולחשוב לבד. אבל אני אומר לכם מה הוא אמר לי. הוא סיפר שהוא נכנס לבית הכנסת כדרכו, לקח סידור וחומש, אבל אז כשהוא אחז את החומש בידו הוא גילה שהוא דק יותר מהרגיל. הוא פתח אותו לדפדף ולראות אולי חסר בפנים דפים, וגילה שאכן חסרים דפים. החומש הזה פגום. אז תשאלו, אז מה אתה לוקח חומש פגום? הוא לקח את זה כדי שאף אחד אחר לא ייקח את החומש הפגום, ויתקע באמצע קריאת התורה ויגלה ש... אין לו לקרוא את פרשת השבוע. אז אם ככה אתם שואלים את עצמכם, אז מה הוא מחזיר אותו בסוף התפילה? מה יהיה שבת הבאה? מישהו אחר ייקח את החומש הזה. אמר לי אותו בן אדם, לחומש הזה היו חסרים מספר דפים בדיוק בפרשת השבוע שלנו. אמרתי לעצמי, יבוא מישהו אחר, סתם אם לו לא נעים, אולי יהיה לו, לא יהיה לו חומש אחר אחר כך. אני אשמור אותו אצלי. אחרי הפרשה הזאת לא אכפת לי להחזיר. שבוע הבא החומש הזה מצוין ואפשר להשתמש בו. זה הסיפור, מעשה שהיה. ואני למדתי ממנו דבר אחד. אתה רואה מישהו שעושה דבר שנראה לכם מוזר לגמרי, משונה, אין לך הסבר מתקבל על הדעת, יכולים להתגלות דברים שלא תיארת לעצמך בכלל. בקלות אפשר להגיד, אפשר לבוא בטענות, אפשר להתעצבן, למה בן אדם מתנהג בצורה כזאת? למה הוא חושב רק על עצמו? מה זה צריך להיות? אם בן אדם טיפה נותן קרדיט, מוכן לדון לקו זכות, לפעמים מתגלים פשוט דברים מדהימים. ואני רוצה לשאול, העניין הזה של לדון לקו זכות שמדברים עליו הרבה פעמים, מה זה? זאת עצה טובה? זה חובה? זאת מידת חסידות? זאת מצווה מדאורייתא, מדרבנן? האמת היא שלדון לקו זכות זה לא פחות מאשר מצווה מדאורייתא, ממש כמו הנחת תפילין. איפה זה כתוב בתורה אתם שואלים? התורה אומרת, בצדק תשפוט עמיתך, ולמדו חז"ל בגמרא, הווי דן את כל האדם לקו זכות. אבל אני שואלת השאלה, איך אפשר ללמוד מהפסוק הזה, בצדק תשפוט עמיתך, לדון לקו זכות? לכאורה אין בזה לא צדק ולא משפט. לדון לקו זכות נדמה לנו הרבה פעמים כמו איזה ויתור, כמו טיוח, כמו החלקה, כמו המצאה של כל מיני תירוצים והסברים. איפה פה הצדק? איפה המשפט? אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא תמונה במילה אחת במשנה בפרקי אבות שאומרת לנו, הווי דן את כל האדם לקו זכות. משפט צדק זה כשרואים את המכלול של התמונה, את כל האדם. לא שופטים רק בצורה נקודתית לפי איזשהו מעשה ספציפי, אלא מנסים לתפוס את האישיות בכללותה. מתאוז הרבה פעמים, גם התייחסות שלנו למקרה הספציפי היא אחרת לגמרי. אני רוצה להכיר לכם דוגמה לשניים, שלושה סיפורים, כולם אמיתיים והתרחשו במציאות. איך אם אתה טיפה, לפני שאתה פותח באש, נותן איזו הזדמנות, חושב, מאמין בשני, יכולים להתגלות דברים מדהימים. השעה הייתה 14:00. הייתי תשושה לחלוטין לאחר לילה ארוך ללא שינה, וחיכיתי בקוצר רוח לרגע בו אוכל לצנוח על המיטה. המשלוח לא המתנתי, הגיע זה עתה מן המקולת, וסוף סוף יכולתי להתקרבל מתחת השמיכה. ואז נשמע צלצול הפעמון. נותרתי שוכבת במיטתי, בתקווה שהמצלצל יתייאש ויפנה לדרכו. אך תקוותי נכזבה. והוא הוסיף לצלצל. כולם יודעים ששתיים עד ארבע אין שעות מנוחה. האם המצלצל אינו יודע זאת? קמתי וניגשתי אל הדלת. מי זה? שאלתי בעצבנות. מן העבר השני שמעתי תשובה בלתי ברורה על איש מחירות. מצטערת, סיננתי. איני יכולה לפתוח את הדלת. מעבר לדלת שמעתי, זה חשוב. בין 14:00 חשבתי לעצמי, אין דבר חשוב מן השינה. מבעד לדלת שמעתי אותו אומר דבר מה נוסף, אך הייתי רגוזה ועייפה מכדי להקשיב. בדרך אל החדר שמעתי את הפעמון מצלצל שנית, והדבר העלה את חמתי. נו, שאלך כבר! ניסיתי לרדם שנית אך ללא הצלחה. החלטתי ללכת ולסיים במטבח את שטיפת הכלים מארוחת הצהריים. בתרגיל המטבח שמתי לב לפיסת נייר שבצבצה מתחת לדלת הכניסה. הרמתי אותה וכך היה כתוב בה. אני מצטער, רק רציתי למסור שהמפתחות שלכם הושארו בצד החיצוני של הדלת. בהחלט הפתעה, כשמתבהר שכל העצבים והלחץ היו לשווא, זה סך הכל היה בן אדם שבא לעשות לך טובה. נקריא לכם סיפור שני, סיפורים לקוחים מהספר הצד השני של המטבע, וכולם התרחשו במציאות. מכיוון שבעלי ואני עובדים מחוץ לבית במשך רוב שעות היום, קיבלה העוזרת שלנו מפתחות משלה. היא מנקה את ביתנו כאשר איננו נמצאים בו. אחר צהריים אחד שבתי לביתי ומצאתי במזנון, במקום בו ניצבים כל חפצי הנוי שלנו, את אחד מכלי הזכוכית מוטל שבור. שאלנו את העוזרת על כך, וזו השיבה כי לא ידוע לדבר. לא הצלחנו להבין כיצד היא סבורה שנאמין לה. אשמתה הייתה ברורה כשמש, משום שאיש מלבדה לא שעה בבית באותה שעה. מה יכולנו לעשות כעת? לאלץ אותה לשלם, לפטר אותה, או פשוט לשמור תינה? כעבור 3 שנים ישבנו כל המשפחה בסלון כאשר, בום, כלי זכוכית שעמד במזנון התנפץ לפתע מבלי שאיש נגע בו או עמד לידו. זה הסיפור. ידעתם שדברים כאלה קורים? גם אני לא ידעתי עד שקראתי את הסיפור הזה. עובדה, שנים הם חשדו באותה עוזרת שקרנית שכזאת, איך היא לא מתביישת? התברר שהיא הייתה חפה מפשע. סיפור אחרון. בני הצעיר היה רתוק למיטה לאחר ניתוח. ביקשתי מגיסתי לשלוח לי את תחנת הדלק של פישר פרייס כדי להסיקו. מכירים? משחק כזה לילדים, תחנות דלק, מכוניות. היא לא הצליחה למצוא מישהו שיוכל להעביר לי את הצעצוע לביתי שבקצה השני של העיר. הייתי זקוקה לצעצוע זה באופן די נואש, ולכן בניגוד למה שהכתיב לי הגיוני הישר, החלטתי לשאול באופן זמני את המשחק משכנה הגרה בדלת מולנו. הצעצועים של ילדיה נראים כחדשים, ותחנת הדלק שלהם הייתה במצב מצוין. שמרנו על הצעצוע בזהירות גדולה. לאחר מספר ימים דפקה אותה שכנה על דלת ביתנו, כשהיא בקושי מצליחה לכלוא את זעמה. לא זו בלבד שתחנת הדלק הפכה לגרוטאה תוך ימים ספורים בלבד, כך ישימה אותי, אלא שלא היה בי העוז להתנצל על כך, והשארתי את הצעצוע ליד דלת הכניסה שלה מבלי לומר דבר. עמדתי עמומה. נכנסתי אל החדר השני ושבתי כשבידי תחנת הדלק שלה שלמה לחלוטין ובדיוק באותו מצב בנמסרה. כעת שתינו הוקנו בתימהון. היא שבה לביתה וחזרה כשבידיה תחנת הדלק מוכה וחבולה, אותה זיהיתי מיד כזו השייכת לגיסתי. מאוחר יותר התברר לנו מה קרה. גיסתי מצא סוף סוף שליח שהייתה לו אפשרות למסור לנו את המשחק. השליח מצא את דלת ביתנו נעולה וניח את הצעצוע ליד הדלת. מנקי הבניין שהגיע באותו יום הרחיק את הצעצוע רק במעט, וכך מצאה אותו שכנתי מול דלת ביתה. זה סיפורים לדוגמה, מקרים מן החיים, יש כאלה בשפע. אנחנו מקיימים מצוות כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל לפעמים ממש אפשר לראות בעיניים איך לעשות את דבר השם, לקיים את המצווה כמו שהיא, זה הדבר הכי משתלם בעולם. איפה למשל? כאן, במקרה שלנו. אדם שדן אנשים לקו זכות, שמסתכל בעין טובה, הוא מרוויח מזה המון. זה משפיע על החיים שלו בצורה מדהימה. במה? אני אגיד שלושה תחומים. קודם כל, מבחינת בריאות גופנית. מי שחי ככה, הרבה פחות יסבול מלחץ דם, אולקוס, קהל, סיכון ללכס, סיכון ללכות בהתקף לב. הוא חי הרבה יותר ברוגע ובשלווה. דבר שני, זה חוסך המון עבירות. מי שדן לקף שלילה, לקף חובה, נכשל בעבירות של לשון הרע, כעס, מחלוקת, נקמה, זה החוליה הראשונה בשרשרת שלמה של עבירות. והדבר השלישי זה שזאת הרגשה הרבה יותר טובה. הרבה יותר נעים לחיות מתוך תחושה שאתה מוקף באנשים טובים, שעושים דברים טובים, ולא בהרגשה שאתה חי בסביבה עוינת של אנשים רעים שרק רוצים להרע לך. ואז אתה שואל את עצמך, אבל אם זה ככה, למה כל כך הרבה אנשים חיים בצורה הפוכה? למה כל כך הרבה אנשים מלאים בחשדנות, בעין רעה, בביקורתיות, דנים לכף חובה כל הזמן? שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, הם הרבה הצער, הרבה יותר קל לדון לכף חובה. זה בא בספונטניות, זה פשוט, אתה לא צריך להתאמץ, לא להפעיל את השכל או את הדמיון, זה בא לך ככה. הדבר השני, שהרבה פעמים זה בא כירושה חינוכית שלילית מהורים, או שהם בעצמם כאלה, זאת הגישה שלהם לחיים, או שבמסגרת הרצון להכין את הבן שלהם למלחמת החיים, אז הם מזהירים אותו כל הזמן מכל האנשים הרעים, תשמע, בעולם הזה כולם מנסים לרמות אותך ולשדוד אותך, שלא תיתן שיעבדו עליך, אנשים לא בסדר, תדע לך. וזה נכנס פנימה, וכשהילד גדל, אז הוא מתייחס לעולם בהתאם. אלא שבאמת צריך להודות שמבחינה חינוכית יש פה דילמה לא פשוטה. כי אנחנו הרי יודעים שיש בעולם גם אנשים שהם רמאים, ויש אנשים שמנסים לפגוע, בעיקר בילדים תמימים. האם יש אפשרות לחנך לשני הצדדים גם יחד? גם להסתכל בצורה חיובית, בעין טובה, לאהוב אנשים. מצד שני, לדעת להיזהר, לשמור על עצמנו מאנשים רעים שלא יפגעו בנו. חז"ל אמרו כלל, לעולם יהי כל אדם בעיניך כליסטים, והווי מכבדם כרבן גמליאל. מסופר בגמרא מעשה על בן אדם, אורח, שהגיע לביתו של אחד החכמים וביקש לישון שם. אותו חכם הכניס אותו, כיבד אותו, הכיל, השקע אותו, ובסוף סידר לו מיטה לישון בעליית הגג. לאחר שהוא נפרד בנו לשלום, הוא ירד ונטל איתו את הסולם. באמצע הלילה אותו אורח התעורר, והתברר שזה לא היה בן אדם כל כך ישר, פתח את השק שהוא הביא אותו והתחיל למלא מערכת סטריאו, תכשיטים, הכל בפנים, אבל איך שהוא בא לרדת משם למעלה, הוא לא שם לב שאין סולם, טרח נפל למטה, נפצע ונתפס. יש כאן מין יחס כפול. מצד שני, לכבד בן אדם, להכניס אורחים, לאהוב בני אדם. מצד שני, לנקוט, וצריך לחנך לזה גם ילדים, זה חשוב מאוד, בכל אמצעי הזהירות. לא לפתוח את הדלת לכל אחד, לא ללכת אחרי אנשים שמזמינים אותך אם אתה לא מכיר אותם. לעשות לאחוז פה בשני הצדדים גם יחד, זה לא קל, זה מורכב, אבל זה אפשרי. אני רוצה לסיום לתת ככה כמה טיפים, נקודות התבוננות שיוכלו לעזור לנו איך ליישם את הדבר הזה בחיים שלנו. איך להצליח להסתכל בעין חיובית, לדון לקו זכות, גם במקרים שזה לא קל. נקודה ראשונה, נניח שאתה 5 דקות לפני יציאה מהירה מהבית לאיזושהי פגישת עסקים מאוד חשובה. פתאום דופקת השכינה בדלת ומספרת שבעלה קיבל התקף לב. מה אתה עושה עכשיו? האם אתה אומר לה, מצטער, יש לי פגישה, אני חייב למהר, יהיה בסדר, ביי. או שאתה שם שנייה את הפגישה בצד, אתה מזמין אמבולנס, אתה רץ איתה הביתה, מנסה להרגיע אותה, את הילדים, עושה החייאה אם אתה יודע. מחכה עד שיגיע אמבולנס, עוזר להוריד את האלונקה היא צריך. אולי אפילו תיסע איתם לבית חולים. מה היית רוצה שכל השותפים שלך לפגישת העסקים שמחכים לך ואתה לא מגיע ולא זמין בטלפון, יחשבו עליך. איזה בן אדם, אי אפשר לסמוך עליו. לפני שלושה שבועות קראנו את הפגישה הזאת, הוא לא יכול להגיע בזמן. האם אתה מסוגל כשאתה נתקל באיזו סיטואציה שמישהו אחר מתנהג בצורה לא לפי מה שקבענו, לא לפי התכנון, לחשוב שאולי אתה, כשאתה היית נמצא במצב כזה, איך אתה היית רוצה שיחשבו עליך? כי יש מישהו אחד שנורא קל לנו לדון אותו לקו זכות. יודעים את מי? את עצמי. זה הולך לנו בקלי קלות. והסיבה לזה היא פשוטה, כי את עצמנו אנחנו מאוד מאוד אוהבים. ומישהו אוהבים קל לדון אותו לקו זכות. זאת הסיבה כשהתורה אומרת ואהבת לרעך, היא לא אומרת ואהבת לרעך מאוד, היא אומרת ואהבת לרעך כמוך. כי לא אוהב את עצמך, זה כולם יודעים טוב. איפה זה כתוב? זה לא כתוב, זה כתוב פה. כל אחד יודע את זה טוב מאוד על עצמו, איך זה עובד מצוין. אם לא אוהב גם אנשים אחרים, כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו, גם לדון אותם לקו זכות זה יהיה הרבה יותר בקלות. שמעתי על מקרה של אישה שעמדה פעם בסופר, והיא שומעת בטור הנוסף של המצרכים, עומדות שתי נשים ומדברות ביניהם, והיא שומעת שהן מדברות על איזושהי אישה, אבל היא לא הצליחה לקלוט את השם שלה. והיא שומעת איך הן מדברות עליה כמה שטיפוס נבזי וגואלי וחסר התחשבות. האישה הזאת שומעת ואומרת לעצמה, באמת, האישה הזאת גואל נפש של בן אדם, מזל שאני לא מכירה אותה. ואז פתאום הן ממשיכות לדבר ונפלט להם שוב השם שלה. ופתאום מתברר שהן מדברות לא פחות מאשר, לא על עצמה, על הבת שלה. ואמרנו אותה אישה שלקח לה בערך 0.2 שניות, כדי שיעברו לה בראש חמישה תירוצים והסברים שונים, למה זה לא בדיוק נכון מה שהן אומרות, והן לא הבינו אותה, ויש פה איזו סיבה שהן לא יודעות, והן לא מכירות את כל הפרטים. כשמדובר מישהו שאוהבים, שאכפת לנו ממנו, קל לנו לדון אותו לקו זכות. ככל שבאמת נרגיש אהבה כלפי מישהו אחר, נפתח את המידה הזאת, נוכל גם להתייחס אליו בעין יותר טובה. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, צריך לזכור תמיד שהמציאות עולה על כל דמיון. גם במצבים שנראה לנו שאין תירוץ להתנהגות הזאת, שום הסבר לא יניח פה את דעתי, תשמע, לא תאמין איזה הפתעות יש בחיים. לפעמים הדברים הכי הזויים, שלא עלינו בדעתנו שיכולים לקרות, זה בדיוק מה שהיה שם. סיפר לי פעם איזה חבר שערב שבת אחד הוא צועד ברחוב בחיפה. פתאום עוצרת לידו מכונית, והנהג אומר לו, אחי, איך מגיעים לרחוב זה וזה? כן, מכירים את הדילמה, להגיד, לא להגיד. החבר שלי אמר לו, אחי, מצטער, שבת היום. אז הבן אדם אמר לו, מה פתאום שבת? היום יום שישי. הוא אמר את זה ברצינות גמורה. יש אנשים במדינת ישראל, לא תאמינו, שחושבים שמתי זה שבת, שאז עושים קידוש, ואז מתפללים, ואז אסור לנסוע ולהדליק אש? זה ביום השבת. אבל הערב שלפני, זה כמו שמקובל בעולם, זה שייך ליום הקודם, כלומר יום שישי. הוא לא חושב שהוא עושה משהו לא בסדר. עכשיו, אני לא יודע מה הוא עושה למחרת, יכול להיות שהוא גם נוסע לים. אבל חבר שלי לא העלה בדעתו שיכול להיות דבר כזה, שמישהו יחשוב על יום שישי בערב שזה יום חול. אני רוצה להגיד לו בסוגיים מהערה חשובה, זה לא אומר עכשיו שכל מי שנוסע ביום שישי בלילה בטוח שזה יום חול וזה לא שבת בכלל. לדון לקו זכות זה לא אומר שכשאתה עובר ליד כביש בגין בשבת בצהריים ואתה רואה הרבה מכוניות נוסעות, אין הרבה, אבל אתה רואה כמה מכוניות נוסעות, אתה לא אומר לעצמך, זאת מתח יולדת שנוסעת לבית חולים. וזאת כנראה גם יולדת, פיקוח נפש, וגם זו יולדת וזו יולדת. לדון לקו זכות זה לא אומר להיות טיפש. להמציא דברים הזויים שוודאי שהם לא נכונים. לדון את האפשרות זה אומר משהו אחר. להבין שיש אנשים שנוסעים פה בשבת, כי מה שביניך זה, זה, זה שבת, וצריך לשמור עליה, וזה יום קדוש. בשבילם זה יום חול רגיל, לא כי הם רעים ולא כי הם רשעים, אלא כי הם מעולם לא למדו מה זה שבת באמת. מה ש, כמו שבשבילך לעשות אפצ'י, זה דבר פשוט וסתמי. גם בשבילם לנסוע בשבת, זה לא משהו רע, זה לא עבירה. ככה חיים וככה מתנהגים. זה לדון אותם לקו זכות. ביניהם הם באמת לא עושים פה איזה חטא ופשע, יכול להיות שהם אנשים טובים וגומלי חסד בכל מאודם. נקודה שלישית, תובנה, התבוננות שיכולה לעזור לנו לדון לקו זכות, זה לזכור תמיד שאנחנו רואים דברים רק מבחוץ. אנחנו לא יודעים באמת מי השני, מה עובר עליו, איזה ניסיון הוא נמצא בו. לפעמים יכול להיות איזה בחור יושב על הספסל לידך בבית מדרש, ואתה רואה אותו קצת מרחף, הוא לא לומד, הוא מאחר. אתה אומר לעצמך, יאללה, איזה בטלן, בחור לא רציני, שילמד כמו צריך, בשביל מה הוא פה בישיבה. ופתאום אתה שומע איזה התמודדויות יש לבן אדם בבית, וההורים שלו התגרשו, ואין להם כסף, וחולים, וסיפורים, ועניינים. אתה אומר לעצמך, בוא'נה, כל הכבוד שהוא מגיע שעתיים ביום, סליחה, ללמוד בבית מדרש, צדיק גדול, הלוואי שאני במצבו הייתי עושה את הדבר הזה. אנחנו לא יודעים באמת מה עובר על השני, מאיפה הוא בא, מה הוא למד, מה הוא יודע, איזה ניסיון יש לו, איזה יצרים יש לו, איזה זכות יש לנו לדבר בכלל על מישהו. ודבר אחרון, כולנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו בעין חיובית, שדון אותנו לקו זכות, ואנחנו יודעים שגם אצלנו לא הכל איי איי איי. מאוד יעזור לנו אם לא יסתכלו לדברים הרעים שלנו, אלא לדברים הטובים. כתוב במסכת אבות, דמה למעלה ממך. ויש הדורשים את זה, דמה למעלה ממך. כל מה שקורה למעלה, איך ששופטים אותך בבית דין של מעלה, זה נובע ממך. איך שאתה דן ושופט אחרים. אתה דן לקו זכות, ידון אותך למעלה לקו זכות. בן אדם שופט אחרים לקו חובה, גם למעלה ידון אותו לקו חובה. אני רוצה להיפחד מכם בסיפור אחרון, שמאוד הפתיע, ונתן לי קצת חומר למחשבה. אישה מגיעה לשדה התעופה, בדרך לחול, ומגלה שיש לה עוד 3 שעות עד הטיסה. היא מתיישבת שם על הספסל, יש לה עיתון ביד, ולידה, בקצה הספסל, מתיישב איזשהו בחור שהיא לא מכירה. פתאום מתחשק לה לנשנש איזה משהו, אז היא שולחת את היד לתיק שמונח שם למטה, ומוציאה חבילת עוגיות שהיא קנתה קודם שם בכניסה לשדה התעופה. היא מניחה את החבילה לידה על הספסל, לוקחת עוגיה, ופתאום היא נדהמת לגלות שהבחור שיושב לידה, גם הוא שולח יד ולוקח עוגיה. אומרת, אני לא מאמינה. הוא גונב לי מהעוגיות. מה זה? אם הוא היה מבקש, הייתי נותנת לו, אבל ככה? והיא לוקחת עוגיה, והוא לוקח עוגיה. והיא לוקחת, והוא לוקח, והיא לוקחת, והוא לוקח. היא אומרת, אני לא מאמינה, הישראלים האלה, איזה חוצפה. אני אומרת לכם, אני טסה ואני לא חוזרת. ובסופו של דבר, נשארת עוגיה אחרונה בחבילה. היא אומרת לעצמה, אני עכשיו לא נוגעת בעוגיה הזאת, אני רוצה לראות אם החצוף הזה יעז לקחת לי. ואז הבחור שולח את ידו, לוקח את העוגיה, חוצה אותה לשניים, מושיט לחצי ואומר, קחי בבקשה. והיא אומרת, די, זהו, אני לא מאמינה, אני הולכת מפה. היא קמה מהמקום, עצבנית ורותחת. למרבה המזל, הגיע הזמן של הטיסה שלה, היא עולה למטוס, מלאת כעס, איזה התנהגות, איזה חוצפה של הישראלים. ואז, כשיושבת שלה שם בכיסא על המטוס, היא רוצה להחזיר את העיתון פנימה אל תוך התיק, היא פותחת אותו ומגלה חבילת עוגיות שלמה. מתברר, שכשהיא ישבה קודם על הספסל בהמתנה, היא לא הכניסה את היד על התיק שלה שהיה למטה, אלא לתיק שלו. וכל הזמן הזה, זה לא הוא שאכל מהעוגיות שלה, אלא זה היא שאכלה מהעוגיות שלו. זה לא הוא שהיה החצוף, אלא זאת היא החצופה. והוא כזה בחור צדיק ונפלא, גברים זה משהו, אה? אני צוחק. לא אמר לה אף מילה. אז אני למדתי מהסיפור הזה, איך אפשר לפעמים להיות מופתעים, וכמה כדאי שנהיה מופתעים 5 פעמים, ולא שפעם אחת אנחנו נתפרץ ונצעק על מישהו, ובסוף זה יתברר שאנחנו סתם האשמנו מישהו, ופגענו לשווא ובן אדם שלא היה מגיע לו. בצדק תשפוט עמיתך, לדון את האדם לקו זכות, עין טובה, זה אחת המתנות הגדולות שאנחנו יכולים לתת לעצמנו. כדי, חוץ מהמצווה הגדולה, לחיות חיים הרבה יותר חיוביים, נקיים, אמיתיים ושמחים. תודה רבה, ברכת השם עליכם, שלום שלום.